תודה רבה מוריי ורבותיי, ברכת השם על כולנו. כפי שהסברתי כאן קצת בקיצור נמרץ, כיוון שהזמן מחייב אותי לצמצם ולדבר בצורה מאוד מרוכזת, וזה לא גרוע, זה טוב מאוד. אנחנו מדברים על גילוי ספירת הנצח בימי הפורים. קריאת המגילה כמוה כגילוי שם הוויה, אבל באותיות הראשונות של השם, כלומר י' וה', החוכמה והבינה, והמגילה, ככה מפרש הרב קוק, זה מגל י' כ', כדי לסתור את כוחו של המלאק. למה אני מדבר על עניין של סתירת כוחו של המלאק? כיוון שהזמן שלנו הוא בריאה. בריאה אלוהית ככל דבר בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא זמנים, ברא מקומות, וברא נפשות, ברא יצורים, זהויות שונות. לכל זמן במעגל השנה ישנה תכונה זהותית השייכת לו. זה מאוד פשוט. כאילו תעודת זהות של הזמן הספציפי ההוא. עם תכונות מיוחדות ומולדות לאותו זמן. לא להתבלבל, אנחנו לא מציינים חגים בגלל שקרה משהו, אלא בגלל שיש זהות מיוחדת באותם זמנים, מבריאת העולם כבר, שבאותם ימים קרה מה שקרה. בדיוק הפוך. נוהגים לחשוב שבגלל שיצאנו ממצרים בפסח, אז אני חוגג עכשיו פסח. לא. היציאה מצרים לא יכלה להיות ביום אחר. כי מששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא הטביע בזמן הזה, בתת-וב לחודש ניסן, את הסגולה לצאת ממצרים. אתה מזדהה עם הדבר הזה? אתה פשוט מנצל, תופס טרמפ ויוצא. אם לא, אז האמריקאים המציאו מילה נכונה לפסח, פס אובר. זאת אומרת, פספסת את הגאולה. או בעברית שלנו, החמצת תרתי משמע. הפכת להיות חמץ ופספסת את הגאולה שלך. אז אני חוזר ואומר שלכל זמן בשנה יש מאפיין, יש אופי משלו. ממש כמו הזהויות. אתם רואים שאנחנו לא דומים, כל אחד יש לו את ה... קלסטר פנים שהוא שונה מחברו, טביעות אצבע שונות מאחד לשני, גם לזמן יש טביעות אצבע, לכל זמן הדיוק המיוחד לו, המולד בו וסגולתו הפנימית. אבל מה? בגלל שהטבע שלנו הוא דואלי, אנחנו בעולם בינארי, בעולם כפול, לכן העולם יצא מבינה ומעלה, בינה זה בינום, שניים, לכן כל הזמן שלנו תלוי בשניות. אז כשאתה עוסק בנושא כלשהו, תדע לך מראש שיש לו גם אנטיתזה. כלומר, כוח מנוגד למה שאמרתי עכשיו לאותו אופי מיוחד משלו. זאת אומרת שיש כוח הופכי לימי הפורים. כל תכונה נבראה יחד עם התכונה המנוגדת לה. עכשיו, בשביל מה לעשות דבר כזה? בגלל שאי אפשר להשיג תכונת דבר, אלא בגלל שאתה למד את ההיפוך. כלומר, אם אני רוצה לדעת מה זה אור, אני חייב ללמוד מהו חושך. אם אני רוצה לדעת מהי גאולה, אני צריך לדעת מהי גלות. אם אני רוצה לדעת מיהו פורים, אני צריך לדעת מיהו המלאק. המלאק הוא האנטיתזה לפורים. לא נכנסים לפורים לפני שעוברים דרך תחנה שנקראת פרשת שבת זכור. אי אפשר. למה קוראים פרשת זכור לפני פורים? מה, להגיד לנו שפורים זה ביום חמישי שיבוא, שישי, שבת? לא. זה כדי להודיע לנו שאם אתה לא מבין את תכונתו של האויב ואתה לא עושה לך את המלחמה בתחבולות ואתה לא מאייב את האויב, לא מצליח לתחום אותו כדי להבין איך הוא פועל, לעולם לא תצליח למגר אותו. והעניין של פורים הוא עניינו של עמלק, כלומר כשאני מחסל את עמלק אני חי את פורים, כי העמלק בא להסתיר לי את התכונה הסגולית הפנימית של פורים, ולכן אני חייב לדעת את הכלל הזה שנותן לנו דרך אגב הגאון מווילנה, שכל דבר נודע מהיפוכו. זה הסוד. ודווקא בידיעת ההפך מתגלה הדבר בשלמותו. איך אומר הזוהר? לת נהורה אלא מגו חשוכה. אין אור אלא זה שיוצא מהחושך. כלומר, אתה חייב ללמוד על התכונתו של החושך כדי לדעת מהו אור. לבן על גבי לבן לא רואים. ואנחנו צריכים להיות כמו בני שכר יודעי בינה לעיתים. מה זה יודעי בינה לעיתים? להפוך להיות דוקטור בענייני הזמן. אני צריך ללמוד את הסגולות של כל יום בשנה. חכמי הקבלה יש להם מפה של כל ימות השנה, 365 ימים, ובכל יום הם יודעים לפי המזל, לפי המלאכים, לפי כל מה ששולט, מחולק ל-24 שעות, כל שעה, מה דומיננטי ובאיזו תכונה אני צריך לעבוד היום. כך זה עובד. אז חכמי הקבלה קמים בבוקר, אומרים שלום, ספירת הוד שבנצח, שבהוד, שביסוד, שבמלכות הכוללת. שלום לך האלף השישי, בשנה הזאת, שהיא במאה הזאת של אותו אלף, וכו' וכו' וכו'. ואז אתה נופל על נקודה מאוד ספציפי, שהרי הכל מחולק לספירות. אז אם האלף השישי הוא ספירת היסוד, אז אני יודע שכל האלף הזה זה יסוד, אבל מה, יש כמה מאות בתוך האלף האלה, כן? 10 מאות, אז כל מאה היא אחת מהספירות, וכו' וכו', והימים, והשעות, והשניות, ואז אני מנצל כך את הפוטנציאל של כל שעה, כי אני יודע בדיוק מהי תכונתה של אותה שעה. כל זה כדי להסביר לכם בקיצור נמרץ איך אני מגלה את תכונתו של הפורים, את תכונתם של ימי הפורים. ואני מרוויח, כיוון שפורים זה מלשון פריה וריביה. כלומר, ימי הפורים אמורים להפרות אותי. פורים מלשון פירות. אל תשכחו, מוריי ורבותיי, שיום הפורים הוא גם יום ה... מילה של משה רבנו. משה רבנו נולד בזין באדר, נפטר בזין באדר, 8 ימים לאחר מכן, יום הפורים. כלומר, איפה עושים ברית מילה? ביסוד. כלומר, יום הפורים הוא היסוד של משה רבנו, וזה סוד גדול. אז קוראים לזה, חכמי הקבלה, יסוד של אבא, יסוד של החוכמה העליונה, שמגולמת בדמותו של משה רבנו בעולם הזה. זה מלא מלא סודות. עכשיו, מי הוא המשה באותה תקופה של מרדכי ואסתר? תשובה, מרדכי. מרדכי זה המשה של אותה תקופה. ובכל תקופה ותקופה יש משה חדש. גם מלך המשיח זה משה בלבוש 2021. זה מודל חדש, אבל זה עדיין אותו עניין. לכן ישנם הרבה זמנים ועיסוקנו מאוד מעניין בתכונת הזמן מביא אותנו להפנמת הנצח שבפורים. פורים זה ספירת הנצח. דבר שהוא נמשך, דבר שהוא המשכי. אתם מכירים את השיר, נכון? חלק ממגילת אסתר. תשועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור. מה זה אומר? זה אומר שפורים זה לא היה איזה מקרה שקרה פעם אחת שיש ישועה לשעה. לא, תשועתם הייתה לנצח. מבריאת העולם יש כבר תשועה בפורים. אז מה צריך לעשות בפורים? רבותיי, לא להיבהל. בפורים צריך לרצוח את הקטנות. צריך לרצוח את האגו הקטן. חייב לשמור על אגו. אני תכף אספר לכם סיפור. יום אחד בגמרא אומרים שרבי זרע ורבא היו חברים, שני תנאים, ורבא הזמין את רבי זרע לסעודת פורים, שתו שניהם, אחרי המשתה, רבא בא, רצח את רבי זרע, הרג אותו, שיסף לו את הגרון. למחרת קם מיינו, התפקח, רואה את רבי זרע מוטל על הרצפה, טוב, תנה, יודע להחיות מתים, מחיה את המת, קם רבי זרע, והולך חוזר הביתה, מסכן קצת מבולבל. שנה לאחר מכן, ערב פורים, רבא פוגש את רבי זרע בשוק, אומר לו, נו פורים, עוד פעם השנה אצלי? אומר לו, לא, 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 לא כל יום פורים. מכאן בא הפתגם, לא כל יום פורים. עכשיו, זה מאוד מכניס אותנו לחוש הומור אצל חזל, אבל מעבר לזה, אתם מבינים מה קרה כאן? הרי אם תתרגמו את שמותיהם של שני התנאים, זעירה, פירושו של דבר קטן, כמו בערבית, זעיר, ורבה פירושו גדול. הגדול רצח את הקטן. הם נתנו לנו שיעור, רבותיי, לפורים. בפורים אתה צריך לרצוח את הקטנות, שהגדלות שבך תנצח. רבותיי, זה מסר פצצה אטומית. זאת אומרת שבימי הפורים אסור להיות בקטנות המוחין, צריך להיות בשמחה גדולה. עכשיו, איך אני נכנס לשמחה? אמרתי לכם, הגמרא בעירובין, נון דלת, אומרת, אין שמחה כהתרת הספקות. חז"ל אומרים לנו שעמלק, שהוא האנטיתזה של פורים, בגמטריה, הערך המספרי שלו זה ספק. הנה, מדוע עמלק, אני חייב ללמוד את תכונותיו כדי להיכנס ולנצח ולמצוא את ספירת הנצח בימי הפורים. כלומר, עמלק יעשה הכל כדי שתפספס את הפורים שלך. כי אם אתה לא נכנס לימי הפורים עם אותה שמחה, אז הפורים שלך יהיו כמו הפסח של פסאובר. סתם. מסכות, רעשנים, שירים וריקודים. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי. מה פורים פה? אתם מבינים איך היצר הרע, איך השטן הפך לנו את החגים עם כל המשמעות הפנימית לשטויות חיצוניות? וחנוכה חוץ מאשר לאכול סופגניה, אתה לא מבין בכלל מה קורה. יש כאן יצר הרע של מאוד מאוד דק, וצריך להבין מה קורה שם. אז אני לא מזלזל במי שלא יודע, אבל אנחנו כאן כדי ללמוד, רבותיי. הגיע הזמן, אנחנו כבר בסוף הזמנים. אוטוטו כבר יש גילוי, לא נשאר הרבה זמן, אז עכשיו צריך להוציא את כל הכדורים שנשארו, וזה כבר לא כלים קטנים, צריך להוציא את הכלים הגדולים היום, כי היצר הרע של לאחרית הימים שהוא מרגיש שהוא כבר עומד למות, הוא מוציא את כל הציפורניים, את כל מה שיש לו כדי להילחם, כי הוא הולך להיות בפנסיה. יצר הרע, כבר אין לו עבודה עוד כמה זמן. השטן כבר בפנסיה, בחלט. אז אנחנו חייבים להוציא כלים כבדים, וכלים כבדים פירושו תורת הסוד. ותורת הסוד פירושה גדלות, רבה. שיודעת שביום הפורים צריך להרוג קטילה לרבי זעירא. להרוג את הקטן הזה, את הזעיר הזה. לקבר, זה קטל זעיר בצרפתית. הגדול צריך להרוג את הקטן.
ולכן, אבל אחר כך הוא מחיה אותו,
יפה מאוד, כי זה רק ביום הפורים, לכן אמרתי לכם שהאגו הוא הכרחי לחיינו. למחרת אתה חוזר גם לחיים שלך, כי אתה חייב לחיות, אבל יש יום אחד בשנה שאין. לכן לא כל יום פורים, זה בדיוק העניין, זה הפתגם, וזה נכון. אבל כשיש פורים, תנצל את הזמן הזה. וכיוון שהמלאק הוא הספק, והוא האנטיתזה של כל הכוח הגנוז בימי הפורים של אותה שמחה, ואין שמחה כהתרת הספקות, בביטולו של המלאק מן העולם, אתה נכנס לפורים כיאה, כרצוי. ולכן ימי הפורים הם חשובים מאוד, בתנאי, שאתה עובר דרך התחנה של זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר ככה בדרך ויזנב בך את כל הנחש אלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. רבותיי, יש פה פסוק שצריך לקרוא אותו השבת הזאת, שבת זכור קוראים לה שבת שלנו, כי אנחנו קוראים את הקטע הזה. וברשותכם אני רוצה קצת בזמן הקצר שנותר לנו לחדור לעניינים של אותם פסוקים. זכור, קודם כל, מה זה זכור? זכור מלשון זכר, כלומר הזיכרון שלך צריך להיות אקטיבי. פירושו של דבר שאתה צריך לעשות מאמץ כדי לתקבר ולהגביר את השמחה בקרבך. זה לא יבוא לבד. אם תהיה שמח בשמחה הרגילה שלך, לא תשרוד את חג הפורים. הרי אמרו לך את זה בראש חודש, מי שנכנס אדר, דיר בלק, מרבין בשמחה. זה לא איזה מין פתגם, זו מצווה רבותיי בשולחן ארוך. אם אתה לא מרבה בשמחה, אתה עלול חלילה ליפול, כי השמחה הרגילה שלך לא מספיקה. ראו, הוזהרתם. כי באותם ימים, המלאק יעשה הכל כדי להטיל בך ספק. זכור את אשר עשה לך המלאק. אתם יודעים שבקבלה, הביטוי עשה, שם הפועל הזה לעשות, פירושו של דבר תיקון. אז מה? אשר עשה לך המלאק? אני יכול לומר, אשר תיקן אותך המלאק. בזכות המלאק, אתה יודע מה לא. הבנתם מה אני אומר פה? יש דברים שנבראו כדי שאני כאדם אאמץ אותם. יש דברים שנבראו כדי שאני כבן אדם אסלק אותם, אכלה אותם, אמחה אותם מחיי. המלאק לא נולד למציאות חיינו, אלא לדבר אחד, כדי שנמחה אותו. אתם שמים לב מה אני אומר פה? עכשיו, יש כאן תיקון. מתי המלאק תוקף? זכור את אשר עשה לך המלאק, תיקון, בדרך. למה בדרך? אתם זוכרים את מאמר חז"ל, כל הדרכים בחזקת סכנה. כשאתה יושב בבית בשקט, הוא לא תוקף אותך. כשאתה כבר בחוץ, לא אכפת לו. אבל כשאתה בדרך ממצב למצב, ובמיוחד כשהפנמת רעיון גדול של גאולה, שאתה רוצה להתפקח, שאתה רוצה לגדול בחיים שלך, שאתה רוצה להתנתק מהגלות שלך בדרך בצאתכם ממצרים, שאתה רוצה להגיע לארץ ישראל שלך. שמה תוקף עמלק. ולכן בדרך בצאתך, ברגע שאתה יוצא, אתם מבינים עכשיו למה אנחנו קובעים מזוזה דווקא בפתח? כי בפתח יש סכנה, שנאמר לפתח חטאת רובץ, הוא מחכה לך בפתחים, כל פעם שאתה רוצה להטיב, להתבשם, לגדול, ללמד, ללמוד, להצליח, הוא יקרר אותך אשר קרחה בדרך. עוד פעם המילה דרך חוזרת, וזאת תכונתו של המלאק. עכשיו אנחנו לומדים אותו, אנחנו יודעים את האויב. אז ברגע שאתה רוצה, אתה מחליט לצאת מכל המועקות שיש לך בחיים, נמאס לך לחיות עם כל הפחדים שיש לך, עם כל הספקות שיש לך בחיים, עם כל הקטנות הזאת, עם כל האגואיזם הזה, נמאס לך, אתה רוצה להצליח. דווקא שם אתה תותקף. זכור, זה לא פעם אחת. בסוף הפסוקים כתוב לא תשכח. מתחילים בזכור ומסיימים בלא תשכח. אז הוא קרחה בדרך. מה זה קרחה בדרך? חוץ מאשר מקרר אותך, קר לך. כשקר לך אתה מסכן, אתה לא רואה ודאות, אתה כולך מקובץ, הנשימה שלך כבר לא אותה נשימה, אז הנשמה לא נכנסת כמו שצריך, אנשים מקובצים לא יכולים לנשום כראוי, ולכן קר להם עוד יותר. אז אחד התיקונים, כשקר תנשמו עמוק, פתאום אתה תתחמם, משהו שהגוף אומר לך בדיוק ההפך, אתה כבר לא נושם, לא נכון, תנשום עמוק, כי כל נשימה תכניס בך נשמה, וזה מה שחסר לך, כי המלאק מה הוא עושה? הוא חותך בעצם את השם של השם, את שם הוויה, ברוך הוא, י' כ' ו' כ', הוא חותך אותו לשניים, י' כ', חס וחלילה כאילו נפרד מו' כ'. הרי נאמר על המלאק יד על כס יא, יא, יודקה, מלחמה לשם המלאק מדורדו. זאת אומרת, המלאק לא רוצה שיהיה לך יודקה ובקה. אתה חצי, אתה חצוי, אתה לא שלם, אם אתה לא שלם, אין לך שמחה, אם אתה לא שמח, אני המלאק יכול לחדור. ככה הוא אומר לך. אני חודר רק במקומות שיש בהם סדק. המלאק הוא מלך הסדקים, כמו הזבובים, שמתם להם איפה הם כל הזמן נוחתים על הגוף? רק בפתחים, או פה בשפתיים, או בעיניים, או בפצע, כל חתך שמפריד בין חלק לחלק, הזבוב יושב שם על הפתחים. וזה הסוד של בדרך.
אפשר שאלה אבל?
כן.
השמחה היא בדרך כלל משהו רגיל.
כי את מתרגמת את השמחה למה שאת מכירה היום. זה לא שמחה שאני מדבר עליה. שמחה זה אותיות משיח. זה דבר שהוא נצח, ששייך לנצח. אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שהשמחה במעונו. השמחה שאת מדברת עליה זה לא שמחה, זה הוללות. זה לראות איזה בדיחה של הגשש ולצחוק כמה רגעים. זה לא זה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על שמחה של שלמות, כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון.
אז מה זה, ציפייה?
לא. זה מדרגה של ודאות. כשיש ודאות, יש שמחה. כשאני בספק על משהו, אין שמחה. אני אגלה לכם סוד. אתם שמעתם על רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק וקדוש וברכה? הוא היה התלמיד של הגאון מווילנה, זכר צדיק וקדוש לברכה. הגאון מווילנה החזיק מרבי חיים מוולוז'ין, חבל על הזמן. אבל רבי חיים מוולוז'ין אמר שהוא בעצמו לא ראוי להיקרא תלמידו של הגאון מווילנה. וכל מי שהיה אומר לו אתה תלמיד של הגאון מווילנה, היה משתיק אותו. אומר לו, אל תשקר, אני לא תלמיד של הגאון מווילנה, אבל אתה תלמיד שלו, אתה התלמיד המובהק שלו, באת לעולם כדי לשדר גאולה. אומר לו, אתה יודע למה אני לא תלמיד שלו? גם אם הייתי תלמיד שלו, כי לגאון מווילנה לא היה ספק בשום הלכה ובשום דין בתורה, הוא היה ודאי. ואני רבי חיים מוולוז'ין, כשאני רוצה לפסוק הלכה לוקח לי כמה ימים רק כדי לראות בכל השס אם אין אולי משהו שמנוגד למה שאני חושב. אז יש בי עדיין ספק, אני עדיין בעולם של ארפילים שלא הצלחתי לבקוע אותם. אז איני ראוי להיקרא תלמידו של הגאון מווילנה. רבותיי, שמחה זו ודאות. מי שיש לו שמחה תמיד ודאי. תורת ארץ ישראל היא תורה ודאית ביחס לתורת חוץ לארץ שהיא ספקות. אתם ראיתם בזוהר הקדוש מחלוקות? אין. הוא אמר, כולם שמחים. ראיתם בירושלמי מחלוקות? כמעט ואין. הלכות. תלמוד בבלי? וואי, זה אמר וזה אמר וזה אמר. רבותיי, זה הבדל בין תורת חוץ לארץ ובין תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל היא תורת הוודאות. פורים הוא יום הוודאות. הסירו מעליכם כל ספק, ידידיי היקרים. אתם רוצים לצלוח את ימי הפורים הבאים עלינו לטובה? פעם בחיים שלנו? הסירו כל ספק. תיכנסו בוודאות שירושלים שלנו, שארץ ישראל שלנו, שהמדינה שלנו הכי טובה בעולם, שאנחנו עם שהקדוש ברוך הוא בחר עם זהות מיוחדת לגלות את התורה בעולם, שהטוב מנצח תמיד, שתהיה תחיית המתים, שעוד מעט מגיע משיח. תהיו ודאים בכל זה רבותיי. אם יש לכם ספק קטן, שם נכנס המלאק ומקרר לך את כל האמבטיה. איפה הוא תופס אותך? בזנב. כתוב, ויזנב בך. זה המשך הפסוק. אשר ככה בדרך, ויזנב בך. אני לא מדבר רק על הזנב, כמו בראש השנה, שתהיו לראש, שנהיה לראש ולא לזנב. הזנב הוא גם, לצערי, מחילה מכבודכם, ביטוי לספירת היסוד. זאת אומרת שמי שלא שומר על הוצאת זרע לבטלה, שזה נקרא גם כן אשר קרחה בדרך, גרם לך לקרי, להוצאת זרע, סתם. ועוד תרגום למילה אשר קרחה בדרך, שהכל אצלך בחיים מקרי. זה מקרה, זה קרה במקרה. מה את חושבת שבאמת? מה, בגלל שהרב התפלל אז יצאת? נו באמת. קרה ככה, זה מקרה. רבותיי, כל זה המלאק. נתתי לכם כמה תרגומים למילה אחת. אם אתה לא מבין את הדבר הזה, אם אינך ראש ויזנב בך, אתה זנב, כי אתה משועבד לעם אחר. אני רק רוצה להזכיר לכם את הרקע של פורים, שהיו יהודים שלא רצו לעלות לארץ ישראל, למרות שהגלות של בית ראשון כבר הסתיימה והם היו צריכים לעלות אחרי 70 שנה, ומרדכי כל מה שהוא עשה זה כדי שיעלו היהודים לארץ ישראל, ולא עלו. והגמרא אומרת, בגלל שלא עלו כחומה, חרב הבית השני. מי ילמד אתכם את זה? תגידו לי, אתם פעם שמעתם את זה? לא, זה לא מעניין אף אחד. בגלל שהיהודים לא עלו לארץ ישראל כחומה, חרב הבית השני. ומה הם עשו שם? נהנו מסעודתו של אותו רשע. מה זה להנות מסעודתו של אותו רשע? פשוט מאוד, לאכול במדינה ששייכת לעם אחר. כשראש הממשלה שלך הוא מאומה אחרת, כי אתה חי שם, גם אם אתה אוכל כשר, גם במגילה כתוב, והשתייה כדת, הכל היה בסדר, כשרות של שושן הבירה, הרבנים הראשיים, הכל. אבל אתה לא אוכל על שולחן המלך, אתה לא אוכל בבית שלך בארץ ישראל. נהנו מסעודתו של אותו רשע והשתחוו לצלם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין דבר יותר גרוע מהדבר הזה שיהודי לא מבין שהוא צריך להיות בארץ ישראל. רקע של פורים רבותיי, אז זה נחמד מאוד לרקוד בפורים ולשכוח את הדבר הזה? למה התחיל כל הדבר הזה? בגלל שישבתם בגלות ולא הבנתם שאתם צריכים לחזור. וגם אחרי הישועה לא חזרתם. ואתה יודע למה אתה דומה? אני ממשיך בפסוקים, כן? ויזנב בך כל הנחשלים, לא הנחלשים, הנחשלים, אותיות נחש. הפכת להיות נחש. הנחש כבר מחבל בך ומטיל בך את זוהמתו. גם בלימוד שלך אתה כבר לא יודע. ואיפה הוא תופס אותך? אחריך, כי אתה כבר לא נמצא פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. אז אתה באחוריי, מהצד האחורי של ההיסטוריה. רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, מאחורי הפרגוד, מהצד האחורי, מהצד של הצל. חז ושלום. כי אתה גלותי. ואיך אני יודע שאתה מבזבז את כל הכוחות שלך? המשך הפסוק, ואתה עייף. מי שאין לו את הקפיצים האלה, הנחוצים ליהודי כמו ילד, שכל כולו שמחה וחיות, וכל הזמן רץ, מה יש לו לרוץ? לאן הוא ממהר? אלא שהוא חי יותר. ואתה עייף מרוב עבודה סטרילית. אתה עושה דברים אבל זה לא נותן כלום. ויגע. היגיעה שלך, למרות שכתוב יגעת ומצאת, תאמין. פה לא עוזר. לא עוזר. כי אתה לא במערכת שלך. אתה נלחם נגד תחנות רוח. ולא ירא אלוהים. כל זה בגלל שאין לך יראת אלוהים. אמרתי לכם בכמה שיעורים שאלוהים זה מי שגר בארץ ישראל, דומי כמי שיש לו אלוה. בארץ ישראל יש לך אלוהים. אתה לא ירא אלוהים? חלילה, חלילה. רבותיי, צריך לצאת מהגלות הפרטית והכללית בימי הפורים. זו הזדמנות פז, זו נקודה בזמן שיש לה ערך עליון. עשיתי דבר שלא עשיתי אף פעם, ספרתי את המילים עד עכשיו. זכור את אשר עשה לך המלא, טטטה, 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 טטטה. כמה יצא לי? 23 מילים. עכשיו מתחיל שלב אחר לגמרי, כי יש המשך לפסוק. וכמה מילים יהיו בשלב השני? 23. אבל בין ה-23 של כל התיאור הקטסטרופלי הזה, שאני מקווה שאתה תבין אותו ותצא ותפסיק להיות תחת חסותו של עמלק, 23 המילים החדשות שהן מלאות בתקווה, בניצחון, ותכף אתם תראו למה, יש מילה אחת. והיה. והיה, אומרים חז"ל, לשון שמחה. למה יש שמחה? בואו ונקרא. והיה. בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. הנה למה השמחה. רק בארץ יש לך מנוחה, לכן זה והיה, כי כשאתה חוזר לארץ ישראל, אתה חוזר לארץ החיים. ויש לי גם הודעה חשובה. אי אפשר למחות את זכר המלאק מחוץ לארץ ישראל. הנה, עובדה. והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב. איפה? בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה. עכשיו תשימו לב, אני מאוד מאוד מחבב את לשון הקודש. מבחינתי זה מתנות. האותיות האלה, המילים האלה, אני כל הזמן חולם. עברית קלוקלת, עברית ירודה לא מעניינת אותי, זה מפריע לי. אני אוהב עברית צחה, לשון קודש. כשכתוב זכור, זה ציווי, נכון? אבל כאן כתוב תמחה. זה כבר לא ציווי. אם אז היה ציווי, היה כתוב מחה. בלי התו. מחה את סכר המלאק. אני דורש. לא. הקדוש ברוך הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא יניח לך מכל אויביך מסביב, אתה תמחה. אני מודיע לך שזה יהיה. אני לא מצווה עליך. זה תוצאה שיוצאת מעצם העובדה שחזרת לעצמך. תראו איזה חידוש, רבותיי. זה כבר לא ציווי. אתה תמחה, אני מודיע לך את זה. חגיגית אני אומר לך, אתה תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, ואתה גם לא תשכח, גם זה לא ציווי. אני אומר לך, אני מודיע לך באופן חגיגי שאתה לא תשכח, כי בארץ ישראל אתה לא תשכח. כי בארץ ישראל אתה תצליח למחות את זכר המלאק. רבותיי, יש לנו פה שיעור עצום. עצום. ואיך מתרגמים את הפסוקים האלה במציאות ממשית? רמב״ם. ספר המצוות, מצוות עשה, קפט, 189. תראו מה אומר רמב״ם, ואני מסיים בזה, שציוונו לזכור, נכון? זכור, ציווי. מה שעשה לנו המלאק, אוקיי, בהקדימו להרע לנו. אוקיי, עכשיו איך אתה עושה את זה? צריך תרגום. אומר הרמב״ם, ולסנוע אותו בכל עת ועת. ונזרז העם לסנוע אותו. רבותיי, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. ואני אגיד לכם מה קורה פה. והוא ממשיך, כן? שתהא שנאתו בפיך.
מה מדבר?
לא שומע כלום. תשנא, 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 תשנא. אתם יודעים למה? אני חשבתי על זה המון. מבחינה פסיכולוגית, רבותיי, כנראה שהשנאה היא חלק מחיינו. כדי שלא תגיע לשנאת עצמך, לשנאת אחיך, לשנאת עמך, לשנאת ארצך, לשנאת כל מה שיש לך פה, הקדוש ברוך הוא ויסט לך את השנאה לדבר אחד. אני מצווה עליך לרכז את כל השנאה שיש לך בחיים לאלמנט אחד. תראו איזה יופי מבחינה פסיכולוגית. וברגע שכל הסנאות שלך תהיינה מרוכזות, מבוסתות, מנוכזות, רק לעמלק, אתה בעצם תצא ותהיה שקט, כי כבר לא תסנה שום דבר בחיים, רק תאהב, רק תהיה שמח. אבל דבר אחד כדי לנקות אותך מכל שנאה כלשהי, מותר לך, מצווה, תסנה את עמלק. איזה יופי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו, אל תסנה, שום דבר. אז היינו חיים עם איזה מועקה פנימית, ובסוף אני גם שונא את עצמי. אז הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, ורבותינו בחוכמתם האינסופית הזאת, אמרו לנו, אתה יודע מה? אנחנו מכירים את החולשה של האדם, יש לו סנאות. קח את הכל, תשים בקופסה, ותמקד ותכוון הכל רק לסנות דבר אחד, את הספקות שיש לך בחיים, את עמלק. רבותיי, זה פשוט חגיגה. זה חגיגה. רבותיי, אני רקדתי כשכתבתי את השיעור הזה, שנפל לי הסימון הזה. וזה רבותיי הערובה לכך שלא תסנה את אחיך בלבביך. מי שממקד את כל הסנאות שלו לעמלק, יאהב את אחיו, את אחותו. וימלא אהבה לכל הבריות. זה הסוד של חג הפורים, של ימי הפורים. רבותיי, הבן איש חי עליו השלום היה אומר, לקחת פיסת נייר, לכתוב עליה עמלק והמן, לשפוך עליה יין, ולרסק אותה עם הרגליים ברחוב. ביום פורים. למה? כדי לממש את הפסוק, תנו שחר לעובד. תאבדו את עמלק מן העולם הזה, תרסקו אותו ברגליים שלכם. עוד גדול, תראו מה זה, הבן איש חי אומר, אני רוצה אקט סימבולי. קח חתיכת נייר, תכתוב עליה, עמלק והמן, תשים עליה יין אדום ותרסק אותה ברגליים. אתם יודעים איזה כוח יש לזה? היום פסיכולוגים לוקחים לך אלפי שקלים כדי לעשות אקט כזה, כדי שתתפטר מאיזה בעיה שהייתה לך בגיל 5. הנה אני נותן לכם את זה חינם. שיהיה לנו פורים שמח, מלא בוודאות, מלא בשמחה, שנמחה את זכר עמלק מחיינו, את כל הספקות, שנהיה ודאים, להיות מאמין זה להיות ודאי רבותיי. אמונה זה לא לחשוב שיש איזה בובה בשמיים. אני מאמת את השם יתברך דרך חיי. אני חי ממנו יתברך. וכל מה שיש לנו זו אמת לאמיתה. אנחנו עם הקודש. עם הנצח לא מפחד, והנצח של ישראל לא ישקר לעולם. תשועתם הייתה לנצח, ותקוותם לכל דור ודור. ברוך מרדכי היהודי. תודה רבה לכולכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
שבת פורים שמח.
תודה רבה.
תודה רבה. באהבה גדולה לכולכם.
תודה.
שבת שלום.
שבת שלום.